שני המרצחים שביצעו את הפיגוע הנורא במוצאי יום העצמאות נתפסו הבוקר, וטוב שכך. עד לאותה דקה, מדינת ישראל חגגה. היה משהו אחר באוויר, כאילו ידענו לשים את המחלוקות בצד לאיממה אחת, וזה הרבה בחברה מסוכסכת ומקוטבת שכמונו. ההחלטה של שר התרבות חילי טרופר להנגיש את הטקסים הממלכתיים לאנשים עם מוגבלויות בפעם הראשונה, אין החלטה ראויה ממנה. בפעם הראשונה גם נחים על כיסאות גלגלים יכלו להרגיש חלק אינטגרלי, כמו גם בעלי מוגבלויות אחרות. למי שהוזמן לטקס הדלקת המשואות למשל, נבנו מסלולי גישה מיוחדים להר, כמו גם לטקסים אחרים. בשידורי הטלוויזיה, לראשונה היה תרגום לשפת הסימנים. גם רואי תרבות, תערוכות ומקומות בילוי שונים הונגשו לראשונה. רותי שפירה יצחק, רקדנית בכיסא גלגלים שהשתתפה לראשונה בטקס, טקס הדלקת המשואות, ציינה. הזמינו אותי לרקוד בטקס, השמיים הם הגבול, אבל לדבר הזה לא פיללנו. זו חוויה מצמררת, מדהימה ומרגשת. רותי שפירה יצחק חלתה בפוליו כשהייתה בתשעה חודשים בסך הכל, היא מתניידת בכיסא גלגלים ותמיד חלמה לרקוד. היה לה חשוב להראות לציבור עד כמה זה אפשרי. זה ניצחון גדול לציבור, לציבור אנשים עם מוגבלויות בפרט, ולציבור כולו בכלל. הזדהנו איתם, כיבדנו אותם, התייחסנו אליהם כשווים, ותודה לשר התרבות שוב. מוגבלות היא לא חסם ולא מחסום. הגיע הזמן, סוף סוף, ובהצלחה. Here comes the money.
Here we go. עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון.
ירידות חדות בבורסה בתל אביב בהמשך לירידות בסוף השבוע בוול סטריט, האם כבר רואים את התחתית? מיד אמיר אייל עם כל התשובות. וגם סגן השר אביר קארה מימינה יהיה איתנו לאחר שהממשלה אישרה היום את מתווה הסיוע לעסקים שנפגעו באומיקרון, וגם לקראת פתיחת מושב הקיץ מחר. מי זכה בהנחה משמעותית לדירה? היום מתפרסמים השמות, ההרשמה להגרלה הבאה תיפתח ביוני. ומה התחדש בפרשת הרעלת המזון בבית דפנה בחולון? אנחנו לא שומעים על זה הרבה, לאחר שדייר נוסף הגיע הלילה למיון בוולפסון. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה אפרת קורמן. על השידור איתנו אבישג אליסף שוסטר. שידור חי גם בפייסבוק, גם בטוויטר. פותחים בכותרות. קודם כל הבורסה, שלום אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי.
שלום שלום ענת.
שלום שלום. דיווח קצר על הירידות החדות בכל המדדים.
בין 2-3% ירידות. הסנונית היחידה שירוקה היום היא מדד הנפט והגז שגולה 3%. המדדים המובילים יורדים בסביבות 2-2.5%, בעיקר בגלל מניות שהגיעו מארצות הברית עם יחס נמוך מאוד, והוא מתאים את עצמו פה בתל אביב. ירידות גם בשוק האג"ח בשיעורים של בין כמה עשיריות עד 1%, ואנחנו נפרט יותר בהמשך התוכנית.
100%, תודה רבה אמיר אייל. ירידות חדות של עד 3%, נחזור איך לקראת 4-5. חובת בדיקות ה-PCR בנתב"ג תסתיים ב-20 במאי, יושב ראש ועדת החוקה חבר הכנסת גלעד קריב סיכם עם שר הבריאות שזרים שיבואו לישראל יורשו להיבדק גם בבדיקת אנטיגן לפני העלייה למטוס.
דרישת הבדיקות בכניסה למדינת ישראל הייתה ייחודית רק לנו, וטוב שבעניין הזה אנחנו מיישרים קו עם כל מדינות המערב האחרות. במצב העניינים הנוכחי, במצב התחלואה הנוכחי של הקורונה, מן הראוי גם לשקול שלא להאריך את מצב הבריאות המיוחד שעליו הכריזה הממשלה באישור ועדת החוקה, וכך נוכל לחזור לשגרה דמוקרטית ומשפטית מלאה, ואני מקווה מאוד שבסוף חודש מאי נוכל בעצם להכריז על חזרה לשגרה בכל המובנים שהם.
יותר מ-100 לולנים הפגינו היום במנהרת החיזבאללה שבמושב זרהית, במחאה על יוזמת שר החקלאות עודד פורר להעביר ביום שלישי הקרוב בכנסת את תקנות צער בעלי חיים שישנו את תחזוקת העופות. מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות, אומר לאיפה הכסף שהדרישה הזאת של משרד החקלאות מחייבת סיוע של 500 מיליון שקלים לתקופה של 5 שנים.
החשש הגדול של תושבי גבול הלבנון, מגדלי ההטלה, לא מהמנהרה שנחפרה על ידי חיזבאללה, כי אם מהמנהרה שחופר שר החקלאות עודד פורר כנגד פרנסה של מגדלי העופות בישראל, כנגד היציבות הכלכלית, הביסוס הכלכלי, כנגד הביטחון החברתי-כלכלי של תושבי הצפון.
בחודש אפריל נרשמה עלייה של 10.5% של בכרטיסי אשראי. הציבור הוציא יותר מ-35 מיליארד שקלים. רוני טישלר פיטי, סמנכ"לית תפעול וקשרי שותפים בחברת שווה, אומרת שניכר שהשפעות הקורונה חלפו.
נתון השיא בהוצאות בכרטיסי אשראי בעסקאות פיזיות בבתי העסק הוא ההוכחה הטובה ביותר לכך שמבחינת הרגלי הקנייה של הציבור הישראלי, המשק כבר נמצא בנקודה שמשבר הקורונה מאחוריו. בחודש אפריל, במהלכו חל חג הפסח, ומאות אלפי ישראלים טסו לחופשות בחול, נמשכה מגמת הצמיחה בהוצאות בכרטיסי אשראי. במהלך אפריל נרשמו נתוני הוצאות גבוהות בענפי המזון, התיירות והפנאי, וביניהם ברשתות המזון, במסעדות ובתי הקפה, במלונאות, בתעופה ובסוכנויות הנסיעות.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד חוזרים, סגן השר אביר קארה יהיה איתנו, פרסומת אחת.
הלוואה בתנאים טובים יותר מהבנק זה מקס. לקבלת הצעה התקשרו כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המבצע ולאישור תנאי המלווה מקס.
ועוד קודם, צבי זרחיה, פרשן בכיר, כלכליסט, צביקה שלום.
שלום, ענה.
אז קודם כל ככה, מושב הכנסת נפתח מחר, וזה לא הולך להיות פשוט בכלל, יש כמה תוכניות וכמה רפורמות משמעותיות שתקועות בינתיים, קודם כל פירוט של מה ולמה וכמה תקוע.
קודם כל, חוק התקציב לשנת 2023, שר האוצר אביגדור ליברמן מתכוון להביא אותו לאישור הממשלה ב-16 ביוני, וחודש לאחר מכן לכנסת, מתוך אמונה, מחשבה ותקווה, שיהיה רוב לאשר אותו עד ה-21 בספטמבר, יחד עם חוק ההסדרים. אבל במצב הקואליציה...
אגב, לזה לא צריך לזה רוב מיוחד.
לא צריך רוב מיוחד, לכן באוצר הלכו על תקציב חד-שנתי ולא על תקציב דו-שנתי, אבל פה אביגדור ליברמן יצטרך להיות לוליין או מתמרן טוב כדי לדאוג לכך שחברי הכנסת, מי מחברי הכנסת החרדים או מהרשימה הערבית המשותפת, יעדר מאולם ההצבעות במליאה כדי שניתן יהיה להעביר את חוק התקציב ברוב. כי היום יש 60 לקואליציה, 60... בוא נאמר לאופוזיציה,
יש 54 פלוס 6 של...
54 פלוס 6, נכון.
54 פלוס 6, אוקיי, אז זה דבר אחד. דבר נוסף, פתיחת מושב הקיץ, מה יעלה למשל בגורלם של שינויי המס בתחום הדיור, עסקת החבילה, סיוע לעצמאים, פנסיות?
אז לגבי עצמאים, תכף נדבר עם חבר הכנסת אביר קארה, סגן השר, שזה אושר היום בוועדת שרים לחקיקה, מחר הכוונה להעלות את זה להצבעה בקריאה ראשונה במליאה, ובתוך שבוע, ביום שני הבא, לאשר את זה בקריאה השנייה והשלישית. לא מן הנמנע, ענת, שחברי כנסת מהאופוזיציה, וגם אולי בקואליציה, ילחצו על שר האוצר לתת עוד הטבות כדי שיהיה רוב לחוק הזה. אבל לגבי חוק עסקת החבילה, החוק הזה בעצם יש דרישה של מפלגת העבודה ומפלגות נוספות להעלות את שכר המינימום. שר האוצר ליברמן הודיע שניתן להעלות את זה, מאחר שמדובר בהסכם שנחתם בנובמבר, בין הממשלה, הסתדרות והמעסיקים, רק הפורום הזה מוסמך לשנות את ההסכם הזה. אז לפי שעה, אם שכר המינימום לא יועלה עוד יותר, אין לזה רוב בכנסת. יש הצעות חוק לגבי מתן נקודות זיכוי לנשים ומענק עבודה, מענק שלילי, מס הכנסה שלילי. פה הגיעו להבנות עם האופוזיציה והחוק הזה צפוי לעבור. אבל כל עתידם של כל חוקי הנדלן של אביגדור ליברמן, הילד שקד וזאב אלקין, לוט בערפל. החוק להעלאת מס הרכישה הפטור ל2 מיליון שקלים, ולקבוע עוד שורת שינויים בנושא המס, עדיין לא עלה בכלל להצבעה בקריאה ראשונה. ליברמן מציע גם להטיל מס של 12.5% על מס רכישה על דירות למשקיעים. אני לא רואה איך החוק הזה עולה. ישנו חלופת שקד, תמ"א 38.
נכון.
החוק הזה אמור היה להגיע להצבעה בקריאה השנייה והשלישית.
לא הצליח אחרון, להגיע.
ולא הצליח, לא ברור אם יש לזה רוב. זאב אלקין רוצה לגרום לכך בחקיקה שמדד תשומות הבנייה לא יחול על הקרקע שכבר נמסרה לקבלן, עדיין לא בטוח אם יהיה לזה רוב.
כן, יותר מדי תוכניות וזהו, והצטרכו לעשות כל מיני תרגילים מתרגילים שונים כדי שהדבר הזה יעבור. בוא נצרף אלינו את סגן השר במשרד ראש הממשלה אביר קארה, ימינה. אביר, שלום.
שלום, ענת. שלום, צהריים טובים לך ולמד.
בוא נפתח, קודם כל בדבר הטוב, שהממשלה מאשרת את הצעת שר האוצר, כמובן שזאת הצעה שלך למתווה עסקים שנפגעו בתקופת גל האומיקרון, שורה על זה, כותרת על זה?
כן, קודם כל זה מגיע אומנם באיחור, כן, אבל אחרי לחץ מאוד גדול שלי, לחץ מאוד גדול שלנו, קיבלתי לזה גיבוי מראש הממשלה, וצריך להגיד גם את האמת מראש הממשלה החליפי, מחר, היום הובא לאישור הממשלה חוק האומיקרון שמביא האוצר יחד עם שר האוצר, אחרי סיכום משותף שלנו, ומחר הוא מגיע, זה החוק הראשון שמגיע מחר למליאה, ויעבור בקריאה ראשונה בכנסת בעזרת השם, לטובת כל בעלי עסקים הקטנים והבינוניים ששומעים אותנו, ויצאו מתקופה לא פשוטה מהתקופה באומיקרון.
כן, אבל אתה יודע, ביר קרה, שהיום להגיד החוק הזה יעבור בכנסת ככה בכלילות, זה לא בדיוק המצב, כלומר, מי ערב לך שזה עובר?
אני לא רואה את עידית סילמן או את עמיחי שיקלי מתנגדים לחוק הזה, אני גם, האמת, החוקים שאני מביא בכנסת הם חוקים שזה לא קשור לרק ביבי או רק לא ביבי, לא קשור לימין ושמאל, וגם לא אמור להיות קשור לקואליציה ואופוזיציה.
אבל אתה לא תופתע אם יעשו איתכם חשבונות קטנים.
אף אחד לא עושה איתי חשבונות, עושים חשבונות עם הציבור ששלח אותנו לכנסת, אני עובד רק אצל הציבור ששלח אותי לכנסת, יש בזה הבדל די משמעותי וגדול, ואני מקווה מחר, אני גם יודע שרוב חברי הכנסת, גם קואליציה וגם אופוזיציה, מגיעים בשביל לעבוד למען הציבור, ואני מקווה שיהיה לזה ביטוי מחר.
מאה אחוז, בוא נקווה רגע, אתה אמרת, מאה אחוז, אתה הזכרת קודם את עידית סילמן, אז אני כבר מרימה לך, עידית סילמן יושבת ראש ועדת בריאות, והשאלה אם היא תישאר שם, או שאתם תחליפו אותה.
יושבת ראש ועדת בריאות בינתיים.
אוקיי, שזה אומר מה?
טוב, אנחנו נמצאים במצב פוליטי לא פשוט. אני לא יודע להגיד לכם, אני לא נכנס לחלוקת התפקידים, לא אני מי שאחראי על חלוקת התפקידים בקואליציה. אני מקווה מאוד שתמשיך להצביע יחד עם הקואליציה ותעשה כל מה שאפשר כדי לשרת את האזרחים ששלחו אותם.
לא הבנתי, אז היא כן תשב בראשות הוועדה כי אתם צריכים את האצבע שלה, או שהיא לא תשב בראשות הוועדה? תחליפו אותה נגיד בשירלי פינטו, שמאוד רוצה את הוועדה הזאת.
ממש הייתי שמח להיות זה שנותן לך את התשובות, אני לא נותן... אני לא נותן תשובות בעניין הזה.
מה אתה חושב? היא צריכה להיות שם או לא צריכה להיות שם?
אני לא פרשן פוליטי, אז אני גם לא יכול לפרש מה יעשו ואיך הדברים יימשכו הלאה. אני מצפה ומקווה וקורא לעידית וקורא לעמיחי וקורא לכל חברי הכנסת לשתף פעולה בחודשיים הקרובים. להעביר חקיקה שהיא לטובת האזרחים.
סבבה, אבל אם אתה בונה על שיקלי, אז אל תבנה על סילמן, כי אם היא לוקחת דוגמה ממנו, אז אין לכם הרבה ציפיות.
לא, אני האמת חושב שכל חברי הכנסת עכשיו במצב הפוליטי שנוצר, כל חברי הכנסת יכולים, בכל הנושאים נגיד, שקשורים לחברה וכלכלה, להצביע בעד הציבור הישראלי, ושאר הנושאים שהמשיכו לריב.
כן, אוקיי, צביק אזרח, שאלה שלך,
השאלה, יערה. חברי הכנסת, סגן השר יקרה, אם אתה חושב שחוק האומיקרון יעבור עוד שינויים בכנסת, שחברי הכנסת, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, ירצו לשפר אותו עוד יותר למען העצמאים שאותם אתה מייצג בכנסת?
כן, אז כמובן, גם אני בעצמי רוצה לעשות שני שינויים בוועדה, ואני הולך להביא את זה בוועדה. יש שם שני שינויים קוסמטיים קטנים, יש את הנושא שזה, כרגע מדובר על ירידה של 35%, אני חושב שצריך לשפר את זה ל-25% ירידה, והדבר הנוסף שאני חושב שצריך לשפר במענקים ובוועדה, ואני מקווה שכל חברי הכנסת יהיו איתי באירוע הזה ביחד, אנחנו נתנו אמנם דגש מאוד גדול לעסקים שמעל 300,000 מחזור שנתי, עד 300,000 אנחנו צריכים טיפה לשפר את המענק. שני דברים שאני אציג אותם בוועדה בצורה מאוד מקצועית עם מצגת, ואני אסביר למה אני חושב שדעתי זאת הנכונה, ואני מקווה שחברי הוועדה וחברי הכנסת יצאו בעדה, ואנחנו נוכל להמשיך הלאה, לשים את האומיקרון מאחורינו, עם הפנים קדימה לכיוון הצמיחה. אגב, היחידים שיכולים להגדיל את הרווחה של תושבי מדינת ישראל, זה לא הממשלה, הממשלות לרוב היא הבעיה, הם לא הפתרון. הפתרון זה המגזר העסקי, דווקא העסקים הקטנים והבינוניים נושאים את כל המשק הזה על הגב שלהם, 64% מהמועסקים במשק הישראלי, מועסקים בעסקים קטנים ובינוניים.
סגן השר אביר קארה, יש חוקים שאתה מתנגד להם, אתה יכול לפרט לנו, למשל, שכר מינימום?
כן, חד משמעית. שכר מינימום, מה זה מתנגד? אין לי, הדברים שאני אומר שאני מתנגד, זה לא הדת שלי, זה לא האמונה שלי, זה מה שאני חושב שהוא נכון לעשות מבחינה כלכלית. אני חושב שבנושא של שכר מינימום צריך בעיניי לקבוע שכל התנאים הסוציאליים נקבעים בין עובד למעביד, המדינה יכולה לתת את הקווים הכלליים, לא רק, רק לעובדים הישראלים, דווקא אני מסתכל על עובדים זרים, בעובדים הזרים שאנחנו משלמים פנסיה לעובד זר, שאנחנו לא קובעים את התנאים בין העובד הזר לבין המעסיק שלו, אנחנו פוגעים דווקא בחלשים ביותר בחברה הישראלית, ואני מסתכל נגיד על נכים, ישבו בוועדה בשכר המינימום, שרצו לעלות בשכר המינימום, ישבו הרבה מאוד נציגים של ממשלה, כל אחד דיבר, אמר את הדברים שלו. הייתה נכה בכיסא גלגלים, שם, שפשוט עלתה שם עם הכיסא שלה לכיוון המיקרופון, אפילו התקשתה, ואמרה, תראו, כשאתם מעלים את שכר המינימום, אתם פוגעים בי, כי הקצבה שלי נמוכה. וכשאתם מעלים את שכר המינימום, העובד הזר שלי מקבל יותר כסף, אין לי מאיפה להביא לו כן. את הכסף.
טוב, אז לזה אתה מתנגד. צביקה, עוד, שנייה, עוד הערה של צביקה, ואז אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה או שתיים פוליטיות. כן, צביקה.
שאלה לאביר קארה, האם יש תהיה חדשה, קארה, שקד וניר אורבך?
לא, אז תראה, אני אגיד לך מה, הרבה מאוד פעמים מנסים כל הזמן, אתה יודע, לשים אותי בכל מיני מסגרות כאלה ואחרות. אני לא שייך לאיזושהי מסגרת. לי יש ציבור גדול ששלח אותי לכנסת, אני מאוד מאוד, אני סומך על הציבור שלי והציבור שלי
סומך עליי. מה זה אתה לא שייך לשום מסגרת? אתה שייך לימינה? או שאתה מתכוון לשנות את זה?
אני שייך לימינה, אני מתכוון, אני שייך לימינה. כל פעם לנסות לשים אותי באיזשהו בלוק או באיזושהי קבוצה, הבלוק היחיד שיש לי איתם, וחשוב לנו להשיג למען הציבור ולי באופן אישי, ברפורמות שנמצאות על סף הבשלה, וגם צריכים להבשיל, כמו ראיתם יחד עם הילד, העברתי את הרישוי עסקים בשבוע
אבל שעבר. אביר, לפי הדיווחים, אתם כל הזמן נפגשים, אתם שלישייה מאוד ככה מלוכדת.
כן, אנחנו מאוחדים בזה, נו. שבשלושה שבועות הקרובים, בשמונה שבועות הקרובים, חשוב לשלושתנו לנצל את המושב הקיץ, גם כדי להסף את הספינה, וגם כדי להשלים כמה שיותר הישגים לציבור הישראלי בנושאים כלכליים.
איך אפשר לייצב ספינה עם 60 שאתם תצטרכו משותפת לכל דבר, עוד איזה חצי קול?
לא, תראה, אנחנו 54.
בסדר, אמרתי, אבל המשותפת זה השישה.
אני אומר עוד הפעם, כל חברי הכנסת, קואליציה, אופוזיציה, בחוקים שאנחנו מובילים, כל אחד שישפוט את עצמו לפי הציבור, והחליט בעד מה, באיזה דברים רוצים לתמוך, באיזה דברים לא. אני דווקא חושב שהמצב הזה נותן לנו הזדמנות מאוד גדולה יותר מזה.
אתה יכול להתחייב שאתה לא תערוק?
הרבה מאוד מהדברים, אני לא מכיר מושג כזה, הרבה מאוד מהדברים שאנחנו רוצים עכשיו להעביר או יכולים להעביר, הם דווקא לא בחקיקה ראשית. הם לא חייבים לקרות בכנסת. יכולים לקרות במשרדים הממשלתיים, למשל ההפרטה של בנק הדואר יחד עם יועז הנדל.
אוקיי, תשמע, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני שוב חוזרת לשאלה שלי, האם אתה יכול להתחייב כאן שאתה לא תהיה עריק?
אני מתחייב, אני מחויב לציבור ששלח אותי ב-100%, אני לא מכיר מושג של עריקות, או מושג, אני לא מכיר את המושגים.
אבל אתה יכול להיות מחויב לציבור הזה גם ממפלגה אחרת, גם מפורמט חדש. האם אתה מתחייב שאתה לא עורק מימינה לכיוון הליכוד, נגיד?
אני מתחייב. שאני משרת את הציבור שהלכתי לכנסת, אני אעשה מאיפה שתהיה לי הפוזיציה הטובה ביותר, ומהמקום שאני אוכל ממנו להשפיע.
100%, אז אין תשובה חד משמעית.
שם אני אהיה ושם אני אעשה, זה צריך להגיד עם יד על הלב את האמת, שקיבלתי גיבור.
התשובה לשאלה שלי היא או כן או לא, ואת זה אני לא שומעת.
רגע, לא, לא, כי אני מדברת במושגים שאני לא מכיר, אבל אני יכול להגיד לך שאני עד היום קיבלתי גיבוי מלא מראש הממשלה, אני לא רואה איך זה קורה אחרת, ואני גם לא חושב שבהרכב אחר של ממשלה הייתי מצליח, אני חבר כנסת עם הכי הרבה הישגים בכנסת הזאת.
אוקיי.
ביבוא, בתמרוקים,
ברשות
הרגולציה.
טוב.
זה נוצר כתוצאה מברית ומשותפות יחד עם ראש הממשלה. צריך גם לדעת להגיד תודה ולהכיר תודה.
100%. הקלטנו, הקלטנו. אנחנו אוהבים לראיין אותך מדי פעם ונוהגים לראיין אותך מדי פעם. סגן השר אביר קארה, תודה רבה. צביק אזרחיה, תודה רבה. יניב מורוזובסקי הגיע לאולפן עם העדכונים, בבקשה. יכול להיות שכבר שכחנו, וזה חבל מאוד, אבל לא שכחנו את שלושת הדיירים של בית דפנה בחולון, שזה המעון לאנשים חוסים עם מוגבלויות. שלושה אנשים שנפטרו ככל הנראה מהרעלת מזון, אנחנו לא בדיוק יודעים עדיין מה הלך שם, כי הממצאים לא מפורסמים. מאיה איידן, כתבת הרווחה חדשות 13, אהלן מאיה. בסדר גמור, אנחנו מבינים שהיום או אתמול בערב הושפז דייר נוסף בוולפסון, גם כן מהרעלת מזון, כשבעצם אנחנו יודעים שהמטבח לא עובד או שאני טועה?
נכון, המטבח שם סגור בימים האחרונים מאז שהתפוצצה הפרשה הזאת, בעצם יש שם שירותי קייטרינג, בפיקוח של משרד הבריאות, אותו חוסה הלילה פונה לבית החולים וולפסון גם עם תסמינים של הרעלת מזון, אבל צריך לבדוק מאיפה זה הגיע. וכמו שאמרת, בודקים כרגע, מחכים לדוח הסופי של משרד הבריאות, ורצו איזה שם מסקנות ביניים על זה שהיה שם בשר שלא טופל כראוי, והיו שם כל מיני איסרים במטבח, סניטרים כאלה ואחרים, אבל כולנו מחכים לדוח שיצא, וצריך להגיד שהתחושה שלך היא לא באוויר, זאת אומרת, את מרגישה נכון, ונראה שכאילו קצת לוקחים את הזמן בבדיקה של, של העניין הזה, המשטרה אומרת, היא לא ברור אם היא בודקת או לא, משרד הבריאות כאמור, יש איזושהי בדיקה שנעשית ומחכים את אותות מעבדה, ומשרד הרווחה מצידו מקים איזושהי ועדה שאמורה לתת מסקנות ולבדוק לרוחב ולאורך את מה שקרה.
תגידי, איפה המשפחות בכל הסיפור הזה כשלא מקבלים תשובות ובעצם לא יודעים מה קרה? ואני כבר שואלת עוד שאלה בתוך השאלה הזאת, אולי בכלל כל הגורם למוות של האנשים האלה ולהשפוז של אותו חוסה הלילה בוולפסון, אולי זה מאוד סיבה שאנחנו לא יודעים?
תראי, זה באמת, יש פה כמה דברים. קודם כל, אנחנו יודעים שמדובר בחוסים שמלכתחילה יש להם מחלות רקע, זה ברור. אבל, בכל זאת, גם אם זאת הרעלת מזון, למות מהרעלת מזון מ-0 ל-100 זה לא קורה. זאת אומרת, יש הידרדרות, יש, אתה צריכה להיות השגחה, מדובר באנשים שהם סיעודיים, ברוב המקרים, וזקוקים להשגחה הזאת 24/7. זאת אומרת, מה לגבי התפקוד של הצוות שהיה שם? דברים, שאלות שצריכות להישאל. ולגבי המשפחות, אז אנחנו מדברות פה על משפחות שבאמת הרבה פעמים מטופלות באנשים עם מוגבלויות. מאוד קשה להן. הרבה פעמים לא מקבלות תשובות. ואני חושבת שלאט לאט הם יתחילו להבין מה קורה ולחקור את העניין הזה. גם אל תשכחי שאין להם כרגע במה להאחד. כולם מחכים איזושהי מסקנות של ועדות שבודקות את העניין הזה, ולא חשוף בפנינו. אז במובן הזה, אני חושבת שצריך אולי לעשות משהו קצת יותר נחוש במובן הזה, של להבין מה קרה שם. כי שוב, מדובר באנשים עם מחלות רקע, אבל צריך לראות אם עלו על העלת מזון אנשים שולים, על להגיע למצב של התייבשות מסכנת חיים,
נכון.
זה לוקח קצת זמן. ולכן אלה שאלות שצריך לענות עליהן.
אוקיי, טוב, נקווה. מאיה איידן, כתבת רווחה, רשת 13. תודה רבה, מאיה.
תודה רבה.
שלום, שלום. טוב, אותה הגרלה או הנחה בעצם לאנשים שרוצים לקנות דירות בהנחה משמעותית. היום מתפרסמת הרשימה הזאת, עוד מעט כבר תהיה רשימה חדשה. אריאל רוזנברג הוא מנהל בכיר באגף השיווק של משרד הבינוי והשיכון. אריאל, שלום.
תודה.
אז קודם כל, מי שזכה, מה עושים עכשיו? לאן פונים? מה עושים עם הדבר הזה?
טוב, לאן פונים? אז קודם כל, באמת היום קיבלו למעלה מעשרות אלפים זוכים הודעות זכייה. אלה שלא זכו, קבלו הודעות אי-זכייה מהבוקר, והמיקומים שלהם מתפרסמים ככה בהדרגה, הם יכולים להיכנס לאתר ולבדוק את המיקומים שלהם. עכשיו, לגבי אלה שזכו, יש מכרזים שבהם, הגרלות, סליחה, שבהם הדירות קרובות יותר, ובעצם יקבלו בחודשים הקרובים, בשנה הקרובה, בעצם זימונים לבחירת הדירות, ולעומת זאת מכרזים והגרלות שבהם זה רק נמצא יותר בחיתוליו, אז זה ייקח יותר זמן.
כלומר, זה עדיין על הנייר.
חלקם על הנייר, מה זה על הנייר? כלומר, יש להם מחיר שמובטח, יש להם זכייה מובטחת וכן הלאה, אבל הדבר הזה תלוי כמובן בהתקדמות הליכי הרישוי ברשויות המקומיות. ברגע שהליכי הרישוי מתקדמים, ואחרי שחברת הבקרה בודקת את המסמכים שלהם וכן הלאה, את התמיל הדירות, ונסגרים אחוזים, אז בעצם האנשים מזומנים לבחירת הדירה.
כיוון שאתה אומר לנו, אריאל רוזנברג, שזה, זאת אומרת, המחיר לא ישתנה, אתה יכול לדבר איתי כבר על מחיר ממוצע של דירה כזאת? גם, נגיד, גם שזה עדיין בחיתולים על הנייר?
לא, אני יכול לדבר, אבל היו פה 150 הגלות, אז מאוד קשה לדבר על על הגרלה מסוימת.
אגב, זה הגרלה להנחה, שלא נטעה, זה לא הגרלה לדירה בחינם.
לא, כן.
זה לא בינגו.
יש עדיין כאלה שטועים, הערה חשובה, בהתחלה זה היה קורה יותר, עכשיו פחות, אבל כמובן שעדיין אנשים משלמים על הדירות.
בכל זאת דוגמה, נגיד בו, דוגמה או שתיים, אנחנו לא נתפוס אתכם במילה, כי אנחנו יודעים מה מצב הדיור בארץ, מחיר ממוצע של דירה נגיד, תן לנו שני מקומות.
אז יש בתל אביב, זה היה יותר סדר גודל של 17-18,000 שקל, אם תרצי תוך כמה שנתן לבדוק. בצד שני, יש גם הגרלות של 4,000-5,000 שקל, למשל בבית שען, זה היה סדר גודל של 6,000 שקל למטר, אם אני זוכר נכון.
למטר.
כן. כלומר, זה באמת, בכל מקרה מדובר באמת על הנחות משמעותיות.
בין כמה עשרות אלפי שקלים לכמה מאות אלפי שקלים,
תלוי. רוב, מדובר על מאות אלפי שקלים, כלומר יש מקומות שהנחות מאוד בודדות, ויש כאלה שמאות רבות של אלפי שקלים.
ככל שהדירה נמצאת במקום יותר יקר, אז ההנחה שם היא יותר גדולה, אני מניחה. יחסית למחיר.
כן, בהכללה, בגלל שזה באחוזים, הערך האבסולוטי יותר גבוה, וזה נכון יותר לשיטה של מחירי משתכן של ופחות במחיר מופחת ועוד יותר פחות במחיר בשיטה החדשה האחרונה במחיר מטרה ששם ההנחות הן פחות נעות עד 300,000.
עכשיו שאלה ששאלו אותנו כאן במהלך היום, אנשים שנרשמו ולא עלו בהגרלה הזאת של ההנחה, האם יש להם כבר איזושהי קדימות בלהירשם לרשימה הבאה, להגרלות הבאות?
כן, אז הנושא הזה נמצא בדיון, אין החלטה כזאת אחרת, לא ספק יש פנים לכאן ולכאן, כרגע אין החלטה.
כלומר, יש מצב שמי שנרשם להגרלה ולא זכה, צריך להתחיל את כל התהליך מחדש.
לא, עוד פעם, לא להגזים ולהתחיל את כל התהליך מחדש, הוא לא זכה, יש כאלה שנרשמו גם לפני שנתיים ולא זכו, וכך היה גם בשיא הגרלות שהיה, נגיד בשנים 2017-2018, כלומר, נכון שאלה שלא זכו, פשוט נרשמים אותם, שיש סבב הבא, והסבב הבא הוא לא רחוק מאיתנו סדר גודל של סוף יוני, אז כשיהיו עוד אלפי יחידות דיור בהגרלה, אז מי שלא זכה, בין אם תהיה לו עדיפות ובין אם לא, פשוט יירשם שוב להרים שיענינו אותו בהגרלה הבאה, זה לא שהוא צריך להירשם מחדש וכן הלאה, פשוט התהליך של רישום להגרלה הוא תהליך של כמה דקות בודדות, זה לא בכל שעה שנוכל. בכל שעה שנוכל.
כן, טוב, כבר זה בסדר, זה עדיין בירוקרטיה ולהיכנס לאתר ולהירשם וזה...
נרשמו הרבה מאוד, אולי זה כוונתך, היו הרבה מאוד זכאים חדשים שנרשמו, אני מניח שבהגרלה הבאה כמות הזכאים החדשים תהיה נמוכה למדי, ובעצם אותם זכאים שלא זכו, והיו לא מעט כאלה, הם ירשמו להגרלות חדשות.
תגיד, איפה היו הכי הרבה זוכים בהנחות לדירה, כרגע, מההיצע שפרסמתם?
אני מדבר, איפה היו הכי הרבה ביקושים, או איפה...
איפה היו הכי הרבה זכיות, ביקושים אני יודעת, איפה היו הכי הרבה זכיות בשלב הזה?
אוקיי, לא. עוד פעמים לדבר רגע על ההגרלה האחרונה, אז הערים עם המספר הדירות המוגרלות הגדול ביותר, היו אקו ולוד, שבשתי הערים היו כמות גדולה מאוד של דירות, למעלה מאלף. הביקושים היו באמת בערי השפלה, כלומר, באר יעקב, ראשון לציון, זה היה הערים...
אבל שם הביקוש היה נגיד גדול, אבל ההיצע היה יותר קטן, לא?
כן, אז עוד פעם, העיר עם ההיצע הכי גדול של הדירות, בהגרלה האחרונה הייתה בלוד, 1433 דירות, באקו 1035 דירות, והרבה מאוד ערים סביב 400, 500, 700 יחידות דיור, וכל אחד יכל אגב לדעת את זה מראש, את המספר הדירות המוגרלות, ולחלקל את צעדיו.
יפה, טוב, וכבר אמרת שלקראת סוף יוני, תצא הרשימה הבאה, אריאל רוזנברג, מנהל בכיר באגף השיווק של משרד הבינוי והשיכון, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום, שלום, פרסומות. הרבה פעמים אתם באים לבנק, אתם הולכים לשכור דירה או משרד, אתם מגיעים לבנק, דורשים מכם ערבות, אין לכם כסף לערבות, נגיד ניקח סכום של 10,000 שקלים, ואז יש הצעה אחרת. שלום דני בנר, מנכ"ל חברת אובלי.
שלום, שלום.
אהלן, מה אתם מציעים?
אנחנו מציעים בעצם ערבות, לא צורך לשים את הפיקדון. מה שנדרש בערבות בנקאית, כמעט תמיד, זה לשים את מלוא סכום הערבות, אם זה 10,000 שקל, 20,000 שקל ויותר, נדרש לשים את כל הכסף הזה גם בחשבון סגור, לכלול את הכסף לכל תקופת הסחירות.
איך עושים את זה?
אנחנו עושים את זה ללא צורך לפיקדון, אנחנו עושים בדיקת אשראי מהירה, ובתוך קרבע שעה, תהליך של קרבע שעה, מתקבלת ערבות דיגיטלית, ללא צורך לצאת מהבית, ולא צריך להפקיד את כל הסכום הכסף הזה בחשבון סגור.
לא, אבל אני מניחה שמשהו כן מפקידים, כלומר נגיד סכום חודשי, זה מתחלק למספר החודשים של הסחירות.
משלמים עמלה בלבד, שזה מסכום הערבות. בערבות בנקאית גם שם, גם שמים את הכסף וגם משלמים עמלה. בערבות שלנו משלמים עמלה בלבד.
תגיד, איזה בטוחה יש לכם באובלי, דני בנר, שאדם שהולך לשכור דירה ואתם מאפשרים לו לשכור את הדירה או לשכור את המשרד, איזה בטוחה יש לכם שהוא באמת יכול לעמוד בתשלומים האלה, גם של הריביות האלה שמשולמות לכם או העמלות האלה?
אנחנו עושים בדיקה מהירה על אלגוריתמים שהוכיחו את עצמם, של יכולת העמידה בתשלומים של אותו אדם, העמידה בהתחייבויות שלו, ועל פי זה אנחנו בעצם נותנים את הערבות, ובמידה ונדרשת הערבות, ואנחנו נדרשים לקבל את הכסף, רק אז מתחיל תהליך של גבייה.
כלומר, נגיד, אתם כן מדברים עם הבנק של אותו סוחר פוטנציאלי, כדי לראות מה מצבו הפיננסי?
לא, יש לנו היום תהליך הרבה יותר מהיר, שמבוסס על נתוני אשראי, שבתור מספר דקות מתקבלת תוצאה ברורה, האם אפשר לתת אשראי לאותו לקוח או לא.
ממתי קיים השירות הזה של אובלי בעצם?
אנחנו פחות משנה באוויר, ואנחנו כרגע האלטרנטיבה היחידה למשקי הבית, לערבויות לסחר דירה, וכן, חדש.
מי קל? כן, בבקשה.
הגענו להסקנה שיש לנו 800 אלף סוחרי דירות בישראל, מתוכם כ-300 אלף נדרשים לערבויות בנקאיות, סכומים של מיליארדי שקלים של פקדונות שקלויים בבנקים כנגד אותן ערבויות. ואותם אנחנו מבקשים לשחרר, ולהחזיר אותם חזרה למשקי הבית.
ובמהלך שנה, כמה כאלה כבר עברו דרככם?
פנו אלו מאות, ויש לנו רשימות של עוד מאות אנשים שמחכים לחידוש החוזה סחירות שלהם, במהלך העונת הסחיריות שמתחילה עכשיו.
בדיוק.
שבה גם מתחדשים החוזים, וגם לצערנו גם מחירי הסחירות עולים, אז ככה שה... כובד המשקל רק עולה על משקי הבית.
כלומר, לקוח שהיה שלך ושילם לך עמלה X, אם שכר הדירה שלו עולה, אז עכשיו זה יהיה X פלוס משהו? העמלה שלכם?
גובה הערבות המקובל הוא 3 חודשי שכירות. לכן אנחנו, לפי השכירות, לפי הערבות שמתבקשת, לכן הערבות היא פונקציה של שכר הדירה.
תגיד עוד שאלה, דני בנר, מי קהל היעד שלכם?
קהל היה שם קודם כל זה משקי הבית של שוכרי דירות, שבדרך כלל זה משפחות עם ילדים צעירים וצעירים, זה בחלק של המגזר הפרטי, ובמגזר העסקי, עסקים קטנים בינוניים שדרשים לערבויות, אם זה כנגד ערבות, כנגד שכר דירה, או כנגד מה שנקרא ערבויות ביצוע מנהן.
כלומר, כל הקהל העסקי הוא קהל יחסית חדש.
נכון.
שזה מה, איך אתה מאפיין אותם? זה אנשים שהיו להם, שהם היו שכירים קודם והם הופכים עצמאים, והקורונה פה נכנסת לתמונה, אני מניחה, לא?
הרעיון שלנו התחיל בתקופת הקורונה, ובגלל זה גם משרד הכלכלה משתתף בתוכנית שלנו, נשאר אותה בתקופת הקורונה, כי הוא רק עומד הזדמנות להקל על העסקים הקטנים והבינוניים, לשחרר כספים של העסקים עצמם שהיו כלואים בבנקים לטובת התזרים העסקי. אז זה התחיל ממש בתקופה האחרונה. העסקים הם מאוד מגוונים, מעסקים קטנים ועד חברות בינוניות, שמחזיקות לפעמים מאות אלפי שקלים ומיליוני שקלים בערבויות, שהן מאוד מגבילות את יכולת העסק להתפתח, כי העסק, הכסף ששוכב בבנק כנגד ערבות הוא לא נותן שום ערך.
ושאלה אחרונה על האיתנות הפיננסית שלכם, כלומר, כמה יש לכם אורך נשימה, כמה אתם יכולים להחזיק?
אנחנו יש לנו מנגנון של, קודם כל של חברות, חברת ביטוח וחברות פיננסיות שהן משותפות אצלנו. יש לנו כספים שאנחנו מעמידים אותם באופן קבוע ויציב כאחוז מסך הכל התחייבויות שלנו. ככה שיש לנו מנגנון בדומה להלימות ההון בבנקים שאימתנו אותו על מנת להיות יציבים לכל אורך תקופת הפעילות.
אוקיי, דני בנר, מנכ"ל חברת אובלי. תודה רבה, דני.
תודה רבה.
שלום שלום. פרסומות, תכף בורסה, בהרחבה. הגענו כמעט לסיום השעה, אבל הבטחנו אמיר אייל בהרחבה, יושב ראש אינפיניטי. אנחנו עם ירידות חדות מאוד בבורסה. אמיר איתנו? עוד מעט, עוד כמה דקות. טוב, אני רק יכולה לציין שתל אביב 125 יורד היום ביותר מ-2% ו-6 עשיריות. תל אביב 35 יורד בכמעט 3%, 2.86 מאיות. גם הדולר יורד היום למרות שאין מסחר, אבל זה בבין בנקאי, יורד היום בכחצי אחוז ל3.40 שקלים. אנחנו עוברים לאמיר אייל שמצטרף אלינו. אהלן אמיר.
שלום שלום, אחר הצהריים טובים.
טוב, אז קודם כל נעשה סיכום כללי ואחר כך נפרט. גם אל על חוטפת הרבה אחרי כל הסיפור שהיה עם ביטול הטיסות לפני יום עצמאות וגם טבע.
כן, אז היום קודם כל המדדים הגדולים בתל אביב יורדים, יורדים בירידות של בין 2-3%, זה ירידות די חזקות. המדד היחידי שהוא ירוק היום זה מדד הנפט והגז שעולה כ3%. גם אולי סיכוי מתחילים לדבר על אופטימיות בקידוח של אנרג'יאן ועוד דברים כאלה.
כן, אבל הנפט עולה בכל העולם.
נכון, וגם על רקע עליית מחירי האנרגיה בכל העולם. זה המדד היחידי. כל השאר באמת יורדים. מה שמעניין הוא שלמשל מדד 90 שיורד 2.3% או מדד 35 שיורד 2.8%, חלק גדול מהירידה, למשל, של מדד ה-35, יורד, כמו שאמרתי, 2.8%, זה בגלל מניית טבע ומניית לייף פרסון, שני מניות שבעצם גוררות את הירידות מארצות הברית, והן לבד מורידות את המדד באחוז אחד.
כן, אומרת, כי הנתח שלהם גדול.
נכון, לא, זה לא כל כך כצעקתה, זה לא ימים נעימים בבורסה בתל אביב, גם שוק אגרות החוב, שזה ההשקעות הסולידיות לכאורה, גם הוא יורד, כי בעצם הריביות עולות בשוק, יש ציפייה לעליות ריבית בארצות הברית, גם כאן, אז ירידה של כמה עשיריות עד אחוז אחד באגרות חוב, כלומר כל השוק בעצם...
כמה אל על ירדה היום?
אל על סיימה היום בירידה, אני תכף אגיד לך תוך כדי הדיבור, של 6%, 6.2% היא ירדה בסוף היום. מה שירד היום במיוחד זה מניות הנדלן, זה דבר מאוד מעניין.
זהו, בוא נדבר על זה במצטבר של כמה ימים, בשבוע שעבר והשבוע, לדעתי זה כבר סביב המינוס 12%, לא?
כן, ואז אולי זו סנונית ראשונה, אנחנו מדברים הרבה בתוכנית על יוקר המחיה, ומדברים הרבה על הנושא של הנדלן בכל מקום, ויכול להיות שהחברות האלה שהתנפחו יותר על המידה במחירים שלהם, כי חושבים שפה המחירים תמיד רק יעלו ויעלו ויעלו, אולי לא כצעקתה, כי בסופו של דבר, למחירים המטורפים האלה של נדלן בארץ, מישהו צריך לקנות אותם. הוא לוקח משכנתה ל-30 שנה של מיליון שקל, מתמנף עד הראש, אבל השכר הריאלי לא עלה יותר מדי. זה לא קורה, חוץ מההייטק, שעכשיו גם הוא סובל, בגלל שכל האופציות של העובדי ההייטק נעלמו והתעדו בגלל ירידות המחירים. לכן באיזשהו שלב, אולי פה זה סנונית ראשונה להגיד, רגע, רגע, רגע בנדלן, שנייה, המקרו טוב, הנדלן בסדר, יש ביקושים לנדלן, אבל אולי המחירים הגיעו לרמה מאוד גבוהה, אולי גם זה ישליך על מחירי הדירות בעצמם.
כן, תגיד, יש תחתית לנפילות האלה? או שלא הגענו עוד לשם?
לא, השוק מאוד מאוד נודתי. יש מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, מדברים על זה פחות, אבל זה לא אומר שאין. אבל מוצאים חלופות פתאום לחיטה, ופתאום... יש חלופות לברזל ויש חלופות העולם כמנהגו נוהג.
לא, השאלה בגדול הייתה עד כמה זה עוד ימשיך לרדת וממש בשתי מילים.
אנחנו רואים את הדברים די בפנים, התנודתיות תימשך, אבל יכול מאוד להיות שבארצות הברית אולי לא יעלו את הריבית כמו שחושבים, אולי זה יעשה איזשהו שינוי מגמה.
אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה.
תודה לכם, כל טוב.
בכל מקרה לשים לב ולהיזהר, אנחנו סיימנו, איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיקה אפרת קורמן, על השידור איתנו אבישג אלי אסף שוסטר ואיציק אהרון, בדיגיטל דוד זבולון, אירון שיין ושני רומנו, בן כספית ואריאל דד, שלום חברים.
שלום. שבוע טוב.
כאילו לפני 200 שנה פעם אחרונה שדיברנו.
כן, עברנו הרבה.
איזה מדינה. ענת, תודה רבה לך.
דווקא יום עצמאות התחיל טוב.
התחיל טוב, נמשך טוב, נגמר נורא.
כן, טוב. שלום חברים, להתראות.
להתראות.